אנחנו נמשיך קצת בספר נצח ישראל, היום, אולי גם שבוע הבא בלי נדר, כי אני עוד רוצה להספיק אתכם עם עוד כמה פרקים חשובים בספר תפארת ישראל. ככה לנסות להרוויח משני הספרים האלו של המהר"ל. נצח ישראל אפשר ללמוד הרבה, גם את תפארת ישראל. אני מקווה לגעת בפרקים המרכזיים. אז בנצח ישראל אנחנו, איפה שאמרנו, לפני השיעורים של העצמאות, של פסח, של פורים, אז זה היה, אני חושב, הגענו לפרק י' א', בדילוגים, אבל אנחנו שם נכנסנו לנקודה חשובה. תפתחו בפרק י' א', זה עמוד ס' ו', ספרים. תראו בתורה, שישראל בנים אתם להשם אלוקיכם. כן? זה הנושא של פרק י' א'. הכינוי הזה בנים, מה המשמעות שלו? אז במשך הפרק עולים כמה משמעויות, ובעצם מתחיל כל הבירור של מה משמעות הכינוי בנים, להיות בנים של השם. כן? זה מתחיל במסכת קידושין. שם יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. אני חושב שציינו את זה פעם, אבל נקרא את זה פה בפני. הפרק י' א', סמך דב מצד ימין. בסדר, יש לכם את זה? ובפרק כמה, כלומר הפרק הראשון, זה קידושין, הפרק הראשון של מסכת קידושין, כתוב כך: בנים אתם להשם אלוקיכם. זה הציטוט של הפסוק. רבי יהודה אמר, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך, חסרת המילה, בין כך ובין כך קרויים בנים. שנאמר בנים שכלים, ואומר בנים לא אמון בהם, ואומר זרע מרים בנים משחטים, ואומר והיה במקום אשר יאמר לו עמי, יאמר להם בני אל חי. עד כאן. כלומר, רבי יהודה אומר, ודאי שעם ישראל הם בנים להשם. כתוב בתורה, בנים אתם להשם אלוקיכם. כן? והמחלוקת שלהם היא לא מה משמעות להיות בנים של השם, אלא האם התואר הזה, להיות בנים של השם, הוא מותנה במשהו. האם הוא יכול להשתנות? האם הוא יכול להיבטל? האם השם הזה הוא קרוי אליהם בכל מצב, גם אם ישראל לא כל כך מתנהגים כבני השם יתברך, או שלא, זה תואר שהוא דבק בישראל, גם אם הם בכלל לא מתנהגים כבנים להשם. כן. הגרא, אחי, ברוך השם. וכך גם יוצא מהגמרא. בגמרא יש דברים, יש מחלוקות שלא כתוב במפורש, קודם כל זה לא הלכה. למרות שיש לזה השלכות להלכה, ניגע בזה בלי נדר. וזה סוג של מחלוקת כזאת, שלפעמים יש מחלוקות בגמרא, שאחד אומר דו, פלוני צודק. רבי מאיר רבי יהודה, הלכה כרבי יוסי ולא כרבי עקיבא, או משהו כזה. יש דברים מאוד מוחלטים. ויש מאמר, יש סוגיות בגמרא, שיש מין כזה דיון כזה, סוג של ראייה לפה, ראייה לשם, מחלוקת בין שני חכמים, ובסוף לא כתוב מי, הלכה כמי. כן? אז יש כללי פסיקה בדבר הזה, שהמורה האחרון שהביא הוכחה, והמורה השני שתק, אז זה נקרא שתיקה כהודעה. אז יש כל מיני כללי פסיקה כאלה. עכשיו, זה לא פסיקה להלכה, זה בעיקר דברי אגדה. זה נוגע להלכה, אבל הלכה אני ארגיע אותך, הלכה כרבי מאיר. בסדר? אבל צריך להבין מה המשמעות הזאת. למה רבי יהודה חושב אחרת? כן? כי הוא אומר, רבי יהודה אומר, אני חוזר למעלה הציטוט פה, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים. מתי אתם בנים אתם להשם לכולכם? שמתנהגים כמו בנים. מה זה להתנהג כמו בנים של הקדוש ברוך הוא? נכון. נאמנים לרצונו. למצוותיו, לתורתו, לאמונתו. בנים. מה? זה, כלומר, אתם מכירים בזה שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו, אנחנו בנים להשם. אם אתם עושים מנהג בנים, מה זה מנהג? התנהגות של בנים. איך מתנהגים הבנים של הקדוש ברוך הוא? כן? שומרים תורה ומצוות, בפשטות, ועוד דברים. אז רבי יהודה אומר, בזמן שהם נוהגים מן הגבנים, שהם מתנהגים כבנים, אז הם בנים, אתם להשם אלוקיכם, והשם ישמור עליהם וידאג להם וכו' וכו'. רבי מאיר אומר, לא, רבי מאיר הוא חולק על רבי יהודה, אומר, בין כך ובין כך קרויים בנים. כלומר, בין אם הם מתנהגים כבני השם יתברך, ובין אם חס ושלום לא מתנהגים כבנים של השם יתברך, הם קרויים בנים. כן? עם מי אתם יותר מזדהות? מה? לא מצד הרגש, מצד השכל. אז מי פה באמת כאילו... ודאי שאנחנו מזדהים רבי מאיר, כן? אבל מצד ההיגיון, רבי יהודה קצת יותר עושה, רבי מאיר אומר, שמע, זה לא משנה. תעשה מצוות, תעשה עבירות, זה לא משנה. אתה בן של מלך, אתם בנים אתם בשם ככם, מה זה משנה? נו באמת, אל תיכנס איתי לקטנות של תרי"ג מצוות. נו באמת, זה לא כזה קריטי. לא, זה חשוב לעשות מצוות, זה נחמד, אבל גם אם לא, זה לא נורא. ככה רבי מאיר אומר, רבי מאיר מוותר. רבי מאיר אומר, זה לא, אנחנו בנים להשם, זה לא משנה איך מתנהגים. אתה יכול לשקר, אתה יכול לגנוב, אתה יכול לא יודע מה, אתה יכול נבלות פרופה, זה לא כזה קריטי. ככה זה נשמע.
משהו
כזה ש... שדווקא שאומר לבן אדם, ואני מתנה שאני מבקשם, שמעודד בן אדם לשוב בתשובה, לעודד האדם להאמין שהשם תמיד לא יהיה מותו. לא משנה מה הוא עושה, כי... אז יש בזה בחינה של נקודה טובה, כי... בסופו של דבר האדם, מתי הוא יהיה עבד נאמן, בן נאמן לקדוש ברוך הוא, מתי אנחנו בנים, מתי שאנחנו, זה נמדד במבחן המעשים שלנו, במבחן המעשים. ורבי מאיר אומר, המעשים זה לא כל כך חשוב. זה קצת בעייתי, זה מסר חינוכי מאוד גרוע של רבי מאיר. אם הקדוש, אם משה רבנו יורד מהר סיני ונותן את התורה, רבותיי, מעכשיו אתם עכשיו צריכים לקבל לכל תורה. אבל אם לא, אז לא כל כך. זה היה מוריד את כל הגובה ממעמד הר סיני. כן, זה כמו שיבואו ילדה שעוד מעט תהיה בת מצווה, ילד בר מצווה, תשמע, מעכשיו, יש מצווה כזאת, מצווה כזאת, בזהירות כזה וזה, מדבר הזה. אבל באמת, לא כל כך, זה לא כזה חשוב. איזה מין מסר לבנים. אז המעשים לא חשובים כל כך. קצת חשובים, זה יהיה נחמד עם אנשים ישמרו מצוות, אבל זה לא כזה קריטי. אני חושב שנגעתם בדבר. רבי יהודה בעצם בוחן את המציאות מצד המצב הפרקטי, המעשי. האם המצוות נעשו או המצוות לא נעשו? כלומר, מי יקבל את התואר בנים אתם השם אלוקיכם? איך עם ישראל יתאימו את עצמם לתואר הזה? יזכו לו? יתנהגו ככה. כלומר, במישור המעשי. ורבי מאיר, הוא לא בא לזה במישור המעשי. רבי מאיר לא פחות מרבי יהודה ואפילו יותר, הוא מאוד יודע שחייבים לקיים את התורה ומצוות, ויודע שהעם ישראל נדרש לזה, אבל הכינוי הזה בנים, הוא לא תלוי בזה. כן? אז רבי מאיר אומר, חייבים לשמוע מצוות. אם לא, יש מצוות שמקבלים מהם שכר, יש עבירות שמקבלים מהם עונש, יש מצוות שהם לא עושים אותם, אז גם מקבלים מהם עונש, ביטול מצוות עשה. רבי מאיר הוא בכלל לא מזלזל במישור המעשי המצוותי של החיים שלנו. אבל רבי מאיר הוא מדבר פה על משהו יותר פנימי. כן? אם ציינתם קודם שהרבי יהודה יותר מדגיש את המעשים בפועל, את הצד הפרקטי של ההתנהגות שלי, הבחירה שלי, כן? אז רבי מאיר הוא במישור אחר, הוא מסתכל על המציאות אחרת. פה, הוא בעצם, הוא אומר נכון, ודאי במישור הפרקטי, הבחירי, המעשי, אדם צריך לבחור במצוות ולהסתלק מן העבירות. אבל אומר רבי מאיר, מה שכתוב בתורה, בנים אתם להשם אלוקיכם, הכוונה זה מי זה עם ישראל בעצם שלו, בנפש שלו. נקרא לזה הרב זצ"ל, בסגולה שלו. ובעצם יש פה איזו מחלוקת בין הבחירה לסגולה. בחירה זה מה אני בוחר, לעשות טוב או לא טוב. סגולה זה המדרגה הנשמתית שהיא מוטבעת בנו מלידה, אי אפשר לעקור אותה, אי אפשר לבטל אותה. רבי יהודה אומר, מה זה בנים אתם להשם אלוקיכם? בואו נבדוק בהתנהגות. רבי מאיר אומר, לא, לא, הם מסבירים את הפסוק אחרת. כן? אין להם מחלוקת לגבי זה שצריך לקיים מצוות. הם מסכימים שצריך לקיים מצוות. רבי יהודה ורבי מאיר, ברור. אבל רבי יהודה מסתכל מצד המעשי, ורבי מאיר אומר, לא, לא, הפסוק הזה בדים אתם להשם אלוקיכם, בכלל לא מדבר על המעשים של עם ישראל. הוא מלמד אותנו על הנפש של עם ישראל. כן.
זה קשור בחירה למעשים? כשזה קשור בכלל לגנטיקה, בנים,
אפשר להגיד, אני נותן לכם את התורה, אם תשמרו את התורה, תהיו בנים, אם לא תשמרו את התורה, לא תהיו בנים. מה? ככה רבי יהודה כנראה סובר. הוא מביא הוכחות, אבל רבי מאיר מביא יותר הוכחות. רבי מאיר מביא פה 4 פסוק מהנביאים, שכתוב, כל הפסוקים האלה, חוץ מהאחרון, הם פסוקים קשים. בנים שחלים, שחלים זה אנשים שהם טיפשים או חוטאים, בנים לא אמון בהם, בנים שאין בהם אמון, אי אפשר לסמוך עליהם. זרע מרעים, בנים משחיתים, כן, דברים חמורים. אבל למה רבי מאיר מביא את כל הפסוקים האלה? כי בכל הפסוקים האלה שיש תוכחות מאוד נוקבות לעם ישראל שהם משחיתים, שהם רעים, שהם שחלים, שאי אפשר להאמין אותם, להאמין בהם, אין אמון בהם, אי אפשר לסמוך עליהם. כל הפסוקים האלה, איזה מילה כל הזמן חוזרת? בנים, 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 כמו לא משנה לאיזה מקומות נמוכים עם ישראל חס שהם יכולים להגיע, לעולם הם קוראים בנים, כי זה לא משהו שאפשר לעקוב. לא משהו שאפשר לעקוב.
הוא
התפלל לבות הרשעים, אשתו התפלל לבות החטאים,
נכון? אז
איך,
אם הוא אמר את
זה,
אולי
בסדר, הוא שכנע אותו, הקשיב לאשתו.
אבל פה הוא נראה מאוד בעמדה שלו, מאוד כאילו, בטוח בעמדה שלו, ובהוכחות, אז איך הוא לא כאילו התעלה על המדרגה הזאת של להבין את זה?
יכול להיות ששם הוא עדיין יותר צעיר. פה הוא כבר, אחרי שאשתו הסבירה לו את העניין, אז הוא לקח את זה, הלך איתה עד הסוף, מה שנקרא.
הוא כבר יש חינוך.
הערה חשובה, מה? לא, לא. בסדר, טוב, אנחנו עכשיו מתקדמים. כן. לא, לא נראה שזה רבי מאיר בעל הנס. יש רבי מאיר בעל הנס ויש רבי מאיר, שתלמיד של רבי עקיבא. לא רבי מאיר בעל הנס. אני חושב שיש שניים, אני די בטוח שיש שניים, אבל אני אם תגידו אחרת, אני באמת, נדמה לי שזה שניים. כי בגמרא יש סיפורים רבים, וסיפורים רבים מהם בעל הניס, אז אני לא יודע. אבל תבדקו אותי, אני לא יודע. מה את אומרת?
כאילו, איך הדבר כזה שאנחנו יודעים, כאילו, יש לי איזה מלא מלא תוצאות לזה שאנחנו תלוי בעלים בזה, וזה משהו שכאילו מישהו גדול אחר
את אומרת, אם רבי יהודה, מפריע לרבי יהודה.
לא, שכאילו מדבר כזה, פשוט כבר יודעים, אוקיי, הולכים את
הלסות,
וזה
שכמים, כאילו, יש לי שם אחרת למות שלא. עצם זה שיש דעה כזאת למות שלא היא התקבלה, זה כאילו מה זה אומר בעצם. כן. טוב, אז אנחנו נקרא עוד איזו פסקה שלא התכוונתי לקרוא, אבל השאלה שלך, איזה המרן נוגע בזה, בדיוק בעמוד ס"ז, מצד ימין. שהוא פה הוא בעצם קצת מקרב את דעת רבי יהודה לדעת רבי מאיר. כתוב כך, אמנם כל מחלוקת של אלו החכמים, כמו מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, האם נקראו החוטאים עצמם בנים, כן? אבל בוודאי על ישראל בכלל שהם בנים. כי כבר אמרנו לך, כי החטאו לפרטיים בלבד, הם החוטאים. אבל שיסו בשביל הפרט שהם בנים מן הכלל ישראל, דבר זה אי אפשר. נקודה. מה הכוונה? הוא אומר, בא המערב ובעצם אומר, רבי יהודה לא כזה כמו שציינת אותו, כי ככה עולה באופן פשוט, רבי יהודה הוא בכיוון אחד, הוא אומר, כיוון אחר. אז אומר המערב, כנראה שגם למערב זה יפריע, לא יכול להיות שחכם כמו רבי יהודה גם יגיד שאין, הם לא בנים, הם יכולים לאבד את זה לגמרי. אז הוא מחלק, המערב מחלק בתוך הדעה של רבי יהודה, כדי לקרב אותו קצת יותר לדעה של רבי מאיר, הוא בעצם אומר שהיחידים, בעם ישראל, הם יכולים לאבד את מדרגת הבנים אתם להשם אלוקיכם, כן? אבל כינוי בנים אתם השם אלוקיכם, שהוא על ישראל, כלל ישראל, כן, כמו שהוא אומר פה, ודאי על ישראל בכלל, ישראל בכללותם, שם בנים. כלומר, על כלל ישראל אי אפשר לעקור את השם הזה, ומהיחידים אפשר לעקור את השם הזה. כלומר, שהמחלוקת של רבי יהודה, הוא לא חולק על רבי מאיר הזה שבנים אתם השם אלוקיכם, תמיד, תמיד, תמיד המדרגה הזאת שייכת לכל עם ישראל. רבי יהודה מודד לרבי מאיר. בין כך ובין כך קוראים בנים על כלל ישראל. רק המחלוקת של רבי יהודה על רבי מאיר זה מה קורה ליחידים. היחידים בעם ישראל עלולים לאבד את שם בנים מעצמם. זה מה שרבי יהודה אומר. עכשיו, זה נשמע לכם, זה מתיישב לכם? לי לא לגמרי. מה, אני לא מבין. מה רבי יהודה, לפי המהר"ל, מה רבי יהודה אומר? שאדם יחיד מעם ישראל עלול לכתוב מידה כזאת שהוא יאבד את המדרגה הזאת של בנים להשם, אבל מכלל ישראל זה לעולם לא יאבד. ומה קורה אם כל היחידים בעם ישראל לא יקיימו את התורה, וכל אחד מהם יאבד את בנים אתם להשם אלוקיכם? אז לא יישאר גם על כלל ישראל.
אולי הילדים שלהם יחזרו להיות בנים.
אבל באותו רגע נתון, באותו רגע נתון מצב שכולם חוטאים, כל היחידים חוטאים. אז מה זה אומר? רבי יהודה אומר לא, אבל על כלל ישראל יישאר. מה זה כלל ישראל?
אבל
עם ישראל
נקרא לפחות שהיחידים
נקראים משהו אחד,
ואיזה משהו אחד
שהוא מתפרט לכל. יפה, נכון? תגידו, תשאלו.
אולי, אתה אומר, לא יהיה יחידים שחוטאים אלא שאולי הם כופרים בסביבה של תושבי ישראל. כאילו הם כופרים את שום הצלח בבעלים.
הבנתי, יפה. כן, והיה עוד מישהי שרצו.
אולי זה עניין של הסתכלות של פרט וכלל, אם אדם מרגיש
עוד. פה המהר"ל בעצם מכניס אותנו להגדרה של מה זה פרט וכלל בעם ישראל. באופן פשוט אנחנו מבינים שיש פרטים בתוך כל אומה. ויש דבר, מה זה כלל? כולם ביחד. כולם ביחד. אז מה זה כלל? זה איסוף של כל הפרטים. אבל כמו שאמרתם פה, זה לא ככה בעם ישראל. זה לא שיש המון 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 פרטים, ואופה, נקרא עליהם עם ישראל. אז מה זה הכלל? זה רק איזה ליקוד והדבקה, זה לא משהו בפני עצמו. זה איסוף, נקרא לזה כלל ישראל. הוא אומר המהר"ל, לא. כלל ישראל זה מדרגה רוחנית בפני עצמה. גם אם חס ושלום כל היחידים בעם ישראל יחטאו, כן? כלל ישראל הם בנים אתם נשמה לוקחים. טוב, אז מה זה אומר בעצם? אם זה לא מתגלה אצל אותם היחידים בכל עם ישראל, אז מה המשמעות של זה? אלא, איך שהמהר"ל מסביר את זה ככה, נראה לי שיש בעצם, אמרנו את זה כבר, כתוב בשם השלה הקדוש, יש נשמה אחת לעם ישראל. כלל ישראל זה לא ליקוד של המון 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 פרטים ולאסוף אותם ביחד ולהדביק אותם כאומה. לא, זה לא מתחיל מהפרטים והם אוספים והופכים לזה כלל, זה מתחיל מהנשמה, זה מתחיל מהכלל. נשמה אחת קוראים לה כנסת ישראל, ככה אומרים חז"ל, שהיא נשמת ישראל, שהיא כוללת את כל הנשמות של עם ישראל. זה כלל ישראל. וכלל ישראל, כלומר, השורש של כל היחידים והפרטים שבכל הדורות בעם ישראל, הם כולם יוצאים משורש אחד, הם כולם מאוחדים בשורשם. השורש הזה זה כלל ישראל. השורש הזה, בנים אתם להשם אלוקיכם. אי אפשר לעקור את המדרגה האלוקית הזאת של להיות בנים להשם מעם ישראל, מכלל ישראל. אז מה עם היחידים? הרבי יהודה הרי אמר שהיחידים, אם הם לא מתנהגים כבנים, אם הם חוטאים, אז הם כבר לא בנים. מה? ששוב פעם. כן. ביחידים, אז צריך לעשות איזשהו, בכלל ישראל, שם בנים נקרא. ביחידים בעם ישראל, שוב, אני בתוך רבי יהודה, שהוא לא אומר בין כך ובין כך קום בנים. גם רבי יהודה הוא כאילו, אם הם חוטאים אז הם לא, אבל לא לגמרי. כלומר, כלל ישראל, כמובן, בנים אתם משהו לכיכם, וגם צריך להסביר ככה את רבי יהודה, שגם ביחידים יכול להיות שאדם שיבחר במעשים שלו, באמונות שלו, בהתנגדות שלו, להתרחק לחלוטין מעם ישראל, אבל זה לא משנה. כי זה רק הצד הבחירי שלו, ולא הצד הנשמתי שלו, כן?
אז למה לא
קרה? מה? הוא איבד פה מדרגה מסוימת של הגילוי של הבנים. אבל הוא קיים. אם הוא רוצה אחרי זה לחזור בתשובה, הוא צריך להתגייר? לא, הוא שייך תמיד לעם ישראל. הוא לא מגלה את זה, אבל זה שם. רבי מאיר אומר שזה גם בגלוי, זה חייב להתגלות. לפי רבי יהודה בעצם אומר, מדרגת הבנים שקיימת את כל עם ישראל, בין רבי יהודה ובין רבי מאיר, סגולה, היא קיימת שם. מדרגת הבנים היא קיימת, אי אפשר לעקור אותה. תעמדו על הראש, תעשו ככה, לא יעזור. אנחנו בנים להשם. לפי רבי יהודה, אדם ישראל יכול להנהיג עצמו בחיים כאלה, שלא יגלה את זה בשום מעשה, בשום מחשבה, בשום אמונה. זה מבחינה חיצונית, הוא יראה לגמרי לא. אבל זה שם. רבי מאיר אומר, לא יכול להיות שזה לא יתגלה באיזשהו צורה. כן? זה מחלוקת ביניהם על הסגולה הנשמתית של עם ישראל. רבי יהודה אומר, הסגולה היא כזאת שהאדם מסוגל לא לגלות אותה בכלל. זה מרחב הפעולה של הבחירה החופשית של אדם ישראל. הוא יכול לא לגלות את סגולתו באף מעשה, באף מחשבה, באף אמונה. הסגולה היא שם. כן? רבי מאיר אומר לו, חופש הבחירה של אדם ישראל הוא לא כזה רדיקלי, הוא לא יכול לחסום לחלוטין את התגלות סגולתו. הסגולה ודאי תצא באיזשהו צורה. אידיאליזם, כמובן, מצוות זה והכי שלם, אבל לא, אם זה אידיאליסטיות בסביבות של עם ישראל, זה גילויים של הסגולה. והלכה כרבי מאיר. ומה זה כל כך להלכה? מה קורה, כתוב בשולחן ערוך, ביורה דעה, בהלכות טומאה, טומאת מת, כתוב, מה קורה אם יש מישהו שהוא מומר לעבודה זרה? זה הביטוי בהלכה. מה זה מומר לעבודה זרה? זה עבודה זרה להכיס. זה לא איזה תאווה או איזה משהו כזה. הוא רוצה לעבוד עבודה זרה כדי להתרחק כמה שיותר לקדוש ברוך הוא. מה קורה אחרי שהוא מת? כן? איפה קוברים אותו? האם הוא מטמא? יש הלכה ברמב״ם שהרי מת מטמא, וזה כהנים נמנעים להיכנס לבתי עלמין וכולי, מת מטמא. אבל הטומאת מת של אדם ישראל והטומאת מת של אדם מאומות העולם, מהגויים, זה מדרגות שונות של טומאה. מי מטמא יותר כשהוא מת? היהודי או הגוי? מה? היהודי, נכון. אדם שנפטר, יש מחנה משותף בין הגויים ובין ישראל, עם אדם שנפטר, אז כל מי שנוגע בו, כן, או מרים אותו, או מזיז אותו, כן, מגע, אסת או מסע, כן, הוא נטמא. אבל יש, וזה גם אצל הגויים, אבל יש טומאת אויל. מה זה טומאת אויל? טומאת אויל זה אם יש מת בתוך איזה חלל, או בתוך איזה אולם, אפילו אולם ענק, כן, כל עוד אנחנו מתחת לאותה תקרה, לאותו אויל, לאותו כיסוי, כן, אז כל מי שנמצא שם בפנים נטמא. טומאת אויל.
כאילו בית חולים.
בדיוק. בגלל זה יש שם הרבה פעמים, אם מישהו נפטר, אז שמים בחוץ שלט כזה, אזהרה לכהנים שלא ייכנסו עוד. אבל גוי לא מטמא טומאת אויל. גוי שנפטר באיזה מקום, אם לא נגעת בו בשום צורה, אז אתה לא נטמא מזה. אבל יהודי שנפטר, כן? אז הוא מטמא טומאת אויל. מה קורה עם... למה? הטומאה יצא יותר גדולה, כי הקדושה יצא יותר גדולה. כן, ככה זה אור חיים הקדוש. אבל מה קורה אם זה מישהו שהוא לא סתם יהודי, הוא לא יהודי של דף יומים, לא יהודי של תפילין, זה יהודי שהוא מומר לעבודה זרה והוא מת. האם הוא מטמא רק במגע, כמו אדם גוי, כי הוא התנהג כגוי לחלוטין, כן? או האם הוא ממשיך לטמא, בדיוק כמו אדם ישראל, לטמא גם באויל. אז ההלכה אומרת, שולחן ערוך אומר שיהודי מומר לעבודה זרה, מטמא באויל. כלומר, הוא זוכה למדרגת הטומאה של אדם מישראל. הוא מומר לעבודה זרה. הישראליות שבו, הקדושה שבו, הטהרה שבו, הבנים אתם לשם לוקח ולא התגלה בכלום בחיים שלו. אבל כשהוא מת, מה בולט שהוא מת? נשמתו. כן? הסגולה, הבנים אתם, זה שם. כן? ואומר שם ההלכה, וככה נפסק בשולחן ערוך, והגרא על השולחן ערוך אומר, מכיוון שההלכה כרבי מאיר, שבין כך ובין כך קוראים בנים. כן? כלומר, לפי רבי מאיר, הוא אפילו לא גילה את הסגולה בכלל. כן? פשוט שהוא עדיין לא נשאר אדם מישראל. כן.
גם אם הוא לא רק מומר, גם אם הוא יוצא
לכלל ישראל? אני חושב שמישהו מומר לעבודה זרה, הוא די יוצא נגד כנסת ישראל, הוא לא נלחם בישראל. את שואלת מה קורה אם מישהו מוסר או רודף. זה הגדרה היחדית שמישהו נותן סודות צבאיים שלנו לאיראן. כן? כלומר, והוא נקרא בהלכה מוסר ורודף. מה זה רודף? אם אדם רואה מישהו שרודף אחרי מישהו להרוג, כן? אז אפשר להרוג אותו, את הרודף הזה, את הרוצח. אפשר להרוג אותו לפני שהוא אחי. למה? כי זה דין רודף, דין מוסר, כי הוא מוסר אותנו לשלטון של הגויים, ורודף אחרי ישראל, נכון. אבל זה לא אומר שזה שצריך להרוג אותו, זה עדיין לא אומר שאין לו את הסגולה הזאת, את הנשמה הזאת. לטובתו, זה כמו מישהו שבית דין גזר עליו למות. אז זה לא הוציא אותו מהעולם, מהנשמה של עם ישראל. לטובתו, צריך לעבוד אותו.
כאילו אין אנשים שאפשר להגיד להם שהם לא יתאמו
כתבו. נכון. נכון. אין דבר. אי אפשר לצאת מעם ישראל. אדם יכול לחשוב שהוא יתנצר, או 40 שנה כבר איזה כומר איפשהו, זה לא יעזור. הוא יענש על זה שהוא לא אכל מצות בפסח. הוא יהיה מופתע. שאחרי המאה ה-20 התחילו לדון אותו, לא הנחת תפילין, לא שאמרת שלא זה רענים, רגע, מה... כן.
רב, בבקשה, אני לא
מדינת
אמרת את זה, כאילו, אחרי מה שאמרנו, אז מה
באמת המרחק בין הוא לא מאוד רחוק. מראה קצת מקרב אותם. לפי רבי יהודה, רבי יהודה אומר שיכול להיות שהשם בנים לא יתגלה על האדם. יכול להיות שאדם מסוגל באמת לחיות 120 שנה בלי לגלות את מה שיש בנשמתו. כן? יכול להיות, לשניהם מסכימים שבנשמה אנחנו בנים אתם לנשמה לוקחים. רק רבי מאיר אומר, לא, לא, הם גם קוראים ככה. זה לא יכול להיות שזה לא יתגלה. זה מדרגה נשמתית כזאת שהיא כל החיים דוחפת להתגלות. גם אם אדם נלחם בזה ולא רוצה לקיים את התורה ולא רוצה את זה, אז זה יצא אצלו מאידיאליסטיות, מסירות משל ארץ ישראל, זה יצא איכשהו. רבי יהודה אומר, לא. זו סגולה פנימית, ולאדם יש בחירה גמורה האם לגלות אותה או לא. והוא מסוגל לא לגלות אותה בכלל.
אבל אם יש סגולה פנימית, אז התגמרת
אוהב,
למה
זה דווקא יותר
בני
הזה?
לפי שתי,
כי
לא, כאילו
הנשמה
היא מחליטה
אם יש תמר אותו. שאלה טובה. לא יודע, ככה הגרעה פוסק, זאת אומרת, זה צריך להיות לפי שניהם. כן, יכול להיות שרבי יהודה בעצם, רבי מאיר אומר, אם אני חכה רבי מאיר שם, אז רבי מאיר אומר שלא רק שהסגולה הזאת תתגלה, אין דבר כזה יהודי שהוא לא יגלה את זה קצת. ואז יוצא שההלכה הזאת, זה אומנם אומר לעבודה זרה, לא יודע, זה כבר, לא יודע. השאלה טובה יש לך.
יכול להיות שהגרה לא עבידה מהראש, כאילו
בהסבר? יכול להיות. יכול להיות שזה אולי התשובה הנכונה. ההגדרה של מה זה בנים אתם לשם אלוקיכם, של הגרה ושל המהר"ל משונים. נכון? יכול להיות. כן, זה נראה לי התשובה הכי טובה, כי אחרת אם ננסה להדביק אותם ביחד, זה יסתבך שם עם ההלכה. בסדר? כן.
אז מה זה מרכז תמינים לאנשים עם דברים, אנשים שיוצאים
מבישראל, שאין להם, הברכה הזאת נתקנה על הנצרות. ככה זה אמור. אני יודע שאנשים מכוונים על כל מיני רשעים וכל מיני איזה... לא חסרים רשעים בעולם, אבל לא רשעים בעם ישראל. מה? כן. לא, בראשונים כתוב שזה על הנצרות. אני יודע שאנחנו אנשים טועים בדבר הזה. יכול להיות שיש עוד ביורים. אני יודע שבגמרא וזה, זה הנצרות. קצת יותר מאוחר, אני חושב. ודאי שהנצרות הראשונים יודעים, אבל יותר מאוחר זה כבר היה נצרות ממש. טוב, עכשיו, אבל יש פה שאלה, תוך כל המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה, צריך לקחת שאלה קצת יותר רחבה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל? בשביל מה הוא בחר בנו? כן? הוא בחר בנו כדי לעבוד אותו. מקבל תורה, כן, מצוות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לגלות את שמו בעולם. כן? ובסופו של דבר גם כל אדם הוא נידון. כמה קיימנו את המצוות וכמה חס ושלום לא קיימנו את המצוות. יש דין. יש גם, אם הקדוש ברוך הוא דן אותנו למעשים שלנו, ומעניש את זה צריך, ויש שכר, ועונש, ועבירות, ומצוות, ושמע. כל התורה בנויה על שאנחנו נבחרנו לעבוד את השם, לקבל את התורה ולעבוד את השם. כן? אז אם הקדוש ברוך הוא, כשהלכה כרבי מאיר, הוא בעצם אומר, כן, נכון, אבל גם אם אתם לא מקיימים את תורה והמצוות, אתם עדיין נקראים בנים להשם. אז יש פה איזה קושי. כן? יש פה איזה קושי. כי זה נשמע כאילו הקדוש ברוך הוא בעצם קצת מוותר לנו. יש כלל מאוד ידוע, מעשיך יקרבוך מעשיך ירח לקוחה. אתה עושה תורה ומצוות וזה, אתה מתקדם, אתה רואה לשכר, אתה מתעלה, אתה נהיה יותר צדיק וכו'. ואם אתה הולך בכיוון אחר, אז לא, זה בדיוק אתה הולך, יש גן עדן, יש גיהנום, זה כתוב בחז"ל. יש שכר, יש עונש. זה כלל מאוד ברור. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה ומצוות, ובא ברמר אומר, לא כזה קריטי, זה חשוב מצוות, זה אבל תכלס, לא תקיימו מצוות, אז הקדוש ברוך הוא בכל זאת טוב, מה לעשות, אתם בנים שלי, יהיה בסדר. זה נשמע כאילו הקדוש ברוך הוא ותרן. הקדוש ברוך הוא בוחר בנו, נותן לנו תורה ומצוות, נותן לנו הוראות מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשלים את רצונו יתברך, ולזכות לשכר ולגן עדן וכולי, ואז בא הרב מאיר ומוציא את האוויר מהגלגל. בסדר, אבל בין כך ובין כך קוראים בנים, גם אם אתם לא תעשו את זה. אז הרב מאיר לא בא לזלזל במצוות. אבל משהו פה לא הגיוני. משהו פה לא הגיוני. מה רע עולה על הדבר הזה? הוא בעצם אומר, כי הטעות שלנו זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לעשות מצוות. הוא לא בחר בנו לעשות מצוות. אם הוא בחר בנו כדי שנקיים מצוות ולא נעשה עבירות, אז כל היחס שלו אלינו, הוא צריך להיות סביב זה. אתם עושים יותר מצוות, פחות מצוות, עבירות, חס שלום, זה צריך להיות כל היחס שלו איתנו. ואם אדם יעשה את כל המצוות, מצוין, הוא מקום מעולה, הוא משלים את רצון השם. אם עם ישראל כולו יעשה את המצוות, אז מצוין. אם חס שלום בדיוק הפוך, יעשו עבירות ולא יעשו את המצוות וזה, אז הם מתרחקים. כן? זה לכאורה המשוואה. כן? אבל זה... מה? הקדוש ברוך יש לו כל מיני רצונות, עליונים מאוד, והוא פירט אותם לתרי"ג מצוות. הוא אומר, בואו תעשו את הרצון שלי, תקבלו שכר. לא תעשו, תקבלו עונש. נכון, נכון. וגם הדברים שרבי מאיר מכריחים אותנו להסביר קצת אחר. קודם כל, שכר ועונש זה כתוב בתורה, זה כתוב בחז"ל, וזה... אבל המהר"ל אומר, לא יכול להיות. לא יכול להיות שנבראנו רק בשביל איזשהו שכר ועונש, שכל הייעוד של עם ישראל בעולם זה לקבל שכר ולהתרחק מן העונש, לעשות מצוות ולהתרחק מן העבירות. ודאי אנחנו מצווים להתנהג ככה. השאלה אם זה כל הסיפור, זה לא, המהר"ל לא נוח לו עם זה. והוא אומר שגם רבי מאיר אומר, שגם אם לא הסתדרתם בקטע המעשי, עשיתם קצת יותר מדי עבירות, קצת פחות מדי מצוות, זה בסדר. מה זה בסדר? אבל אם כל המערכת, כל היחס של הקדוש ברוך הוא, כל הקשר עם הקדוש ברוך הוא, בנוי על המעשים שלנו, אז איך רבי מאיר יכול לבוא ולמוטט את זה? זה כתוב כמו אותו איזה הורה או מחנך, מחנכת שהיא עכשיו עושה, איך קוראים לזה, שנת בת מצווה, ומסבירה לכל הבנות שכך וכך וכך צריך לעשות, וזה אסור וזה מותר וזה, אבל זה לא כזה קריטי. זה הרס החינוך, מה זאת אומרת? אנחנו עובדי השם. עובדי השם זה תורה ומצוות. ולכן צריך להבין שהקדוש ברוך הוא לא בחר בנו, הוא לא ברא אותנו, לא נתן לנו את התורה רק בשביל לעשות מצוות ולמנע מעבירות. הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, הוא לא בחר בנו רק כדי שנקיים מצוות. אנחנו חייבים לקיים מצוות, זה חלק מאוד מרכזי, אבל הבחירה היא הרבה יותר רחבה מזה. כן? אני רוצה לדלג איתכם לעמוד ס"ח. בסדר? עמוד ס"ח בעמודה השמאלית. סליחה, בעמודה הימנית למטה. בעמודה הימנית למטה הוא כתוב כך. הוא כבר הרחבנו הביאור בכמה מקומות. שכאשר יעמוד האדם, יש לכם את זה? בסדר? סמך ח' מצד ימין למטה. כבר הרבנו הביאור בכמה מקומות, שכאשר יעמוד האדם על הדברים ההם, יקנה בהם הבנה שלמה אמיתית בעניין זה, שהדבר הזה מחויב ומוכרח להיותם חיבור הקדוש הנצחי. כלומר, הקשר בין קדוש ברוך הוא לישראל, הוא מחויב ומוכרח המציאות, והוא יהיה נצחי. מכל מקום. למעלת עניין הנכבד הזה, מעלת הבנת הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, יש להאריך בזה. כי בדבר זה יוודע שנבין את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל, נתחיל להבין מי זה עם ישראל. בדבר זה יוודע מעלת ישראל. והתבאר לך כי לא עזב השם יתברך את ישראל בגלותם, ולא יעזוב אותם בשום מצב. וכאשר כמו שמצאנו, כי הדברים הטבעיים אשר הם בעולם, כלומר הדברים הטבעיים הכוונה זמו השמש והירח והאוויר והצמחים, כל הדברים החומריים, כולם יש להם קיום, לא השתנו, שום דבר לא משתנה בעולם. עצים זה עצים, ציפורים זה ציפורים, הכל מתקיים. ולא יצויר, אי אפשר לתאר, שיהיה לדבר שהוא יותר במעלה מן הטבע, או ביטי נכנס תחת הטבע, כמו שהוא דבקות ישראל בו יתברך, שהדבקות הזה ביטי טבעי. כלומר, אם כל עולם הטבע הוא לא משתנה, אז יש משהו הרבה יותר עליון מעולם הטבע החומרי, שזה העולם האלוקי, העולם הרוחני, ודאי שגם הוא לא ישתנה. והדבקות של קדוש ברוך הוא בישראל, זה דבר לא טבעי, זה דבר אלוקי. אבל, אני בעמודה מצד שמאל למעלה, ואם, ואולי יאמר, טוב, אתה אומר שהדבקות של הקדוש ברוך הוא בישראל לא יכול להשתנות, אבל יש לי קושייה, זה אומר המהר"ן. ואולי יאמר שמצאנו, ראינו בהיסטוריה של עם ישראל, שהדבקות הזה בין הקדוש ברוך הוא לישראל, היה לו תוספת, כתוב את זה מסתופת, אבל זה תוספת, היה לו תוספת בזמן בית ראשון, וחיסרון בזמן חורבן בית ראשון, לפי המעשים. כלומר, אנחנו רואים שהקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, הוא משתנה לפי המעשים. אנחנו עושים רצונו יתברך, אז יש דבקות גדולה של הקדוש ברוך הוא בישראל, הוא שומר עליהם, הוא רומם אותם. אם חס ושלום חוטאים, אז יש חיסרון, יש התרחקות. וכך אפשר אולי שיוסר הדבקות לגמרי. אם הקדוש ברוך הוא מגביר את הקשר שלו איתנו ולפעמים גם מצמצם אותו, אז אולי אנחנו מסוגלים לבוא לידי מצב שבו הוא יחסל אותו לגמרי. ויהיה ביטול לגמרי, שלא יהיה קשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. עכשיו הוא בא ואומר, יש הבדל גדול מאוד בין הקשר של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לבין הקשר של הקדוש ברוך הוא לגוי. לגוי. בסדר? הכלל הזה שאמרנו קודם, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, זה נכון לכל אומות העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתקשר עם האומות, משפיע להם שפע וברכה והגנה לפי מעשיהם. כן? ואם הם מגיעים למצב שמעשיהם הם מושחתים עד הסוף, מה שנקרא, אז יש עמים שפשוט יעלמו מההיסטוריה. כן? כי כל הקשר בין הקדוש ברוך הוא לגוי זה מעשיך. יעשו את מה שאת רצון השם, אז הם יתרוממו מזה, הם יזכו מזה, יזכו מזה להרבה דברים טובים. אם הם לא, והם חוטאים והתרחקו מרצון השם לגמרי, נעלמים מהמציאות. כלומר, ההתנהגות המעשית היא בעצם כל עניין הקשר של הקדוש ברוך הוא עם הגוי. בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא יש לו גם בעיני קשר מעשי איתנו. הוא מטיל עלינו מאות מצוות, הרבה יותר מאשר לגוי. והוא בא איתנו חשבון. יש שכר, יש עונש, יש גן עדן, יש גיהנום, הכל. המעשים זה מאוד רציני, אבל זה לא כל תמונת הקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. הבחירה, הקדוש ברוך הוא בוחר בישראל לא רק כדי שהם יהיו נאמנים למצוותיו ושכר ועונש. לא. אלא הוא בוחר מהם מסיבה אחרת. כן? הוא בורא אותם מסיבה אחרת. בוא נראה את זה בפנים. בוודאי דבר זה אפשר לומר אצל נוח ואדם. למה? מה קורה אצל נוח ואדם וכל פני נוח וכל האנושות? שלפי שלא היה דבקות רק פרטי לנוח בלבד, כלומר יש פה איזה קשר פרטי, כאשר השתנו הפרטים, השתנה הדבקות גם כן. נמשיך עוד משפט. אבל האבות, אברהם יצחק ויעקב, שלא היה הבטחתם פרטי רק כללי, לך ולזרעך אתן את הארץ, דבר זה נקרא דבקות כללי. דהיינו כלל האומה בין שינוי בכללי, רק השינוי הוא בפרט. נקודה. הוא אומר כך, הקשר, הדבקות, היחס האלוקי של הקדוש ברוך הוא לאומות, הוא קשר פרטי. צריך להסביר את זה. והיחס של הקדוש ברוך הוא לאבות, לזרעם, לכל עם ישראל לדורות, הוא קשר כללי. מה זה אומר קשר פרטי וקשר כללי? אז הוא הולך כך, הוא מסביר דבר כזה. קשר פרטי זה אומר שהקשר של הקדוש ברוך הוא לאומה מסוימת, כן, היא תלויה בהתנהגות הפרטנית שלהם. האם הם שומרים על פרטי המצוות, שומרים על פרטי הפרטים האלה של רצון השם, נאמנים לרצונו עד פרטי הפרטים? אז זה יבסס את הקשר. הקדוש ברוך הוא ייצור קשר עם נוח, עם כל מיני אומות בעולם, ישפיע עליהם שפע ברכה וכו', בהתאם להתנהגות הפרטית שלהם, הפרטנית שלהם. בזה זה נבחן. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. כן, ההתנהגות הפרטנית היא זו שהיא תמצית הקשר בין הקדוש ברוך הוא לאומות. ולכן יש אומות בעולם שנהנים מהמציאות. איפה רואים את זה? רואים את זה בסדום. נכון? סדום. איפה הסגולה, איפה הזה? לא, יש פה קשר מאוד ברור. אתם עושים רצון השם, מציון. אתם חטאים, אנשי סדום חטאים. סדום נעלמה מהמציאות. יש עשרות מלכויות גדולות מאוד שנעלמו מהמציאות. כן? כי בעצם הם הגיעו למציאות רדיקלית כזאת שהם התרחקו לחלוטין בהתנהגות הפרטנית המעשית שלהם, התרחקו לגמרי מרצון השם, אז הם נהנים מהמציאות. כלומר, הקשר של הקדוש ברוך איתם הוא מותנה. מותנה סביב ההתנהגות המעשית הפרטנית שלהם. הקדוש ברוך הוא פונה לישראל אחרת. הוא בוחר בישראל, בורא את ישראל, בונה את היחסים מול ישראל במובן הכללי. מה זה במובן הכללי? ודאי שהקדוש ברוך הוא בא איתנו חשבון על כל מצווה. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים שזה עם ישראל כחוט השערה. והקדוש ברוך הוא לא מוותר על כלום. כתוב בגמרא, בבא קמא, הכל אומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, אין בעיה, בוא נוותר לו את המעיים. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ותרן, אז גם נוותר לך את המעיים, בלי מעיים אין לך חיים. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על כלום. מדקדק איתם, מצפה מאיתם, תובע מאיתם. אז העניינים המעשים הם מאוד חשובים, אבל הקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל, הדבקות הזאת בין ישראל לקדוש ברוך הוא לא רק מכוח ההתנהגות הפרטנית, אלא מסיבה כללית. מה הכוונה סיבה כללית? סיבה כללית במערל פה, הכוונה שכשהקדוש ברוך הוא בורא את ישראל, שהוא בוחר בישראל להיות עם השם, הוא בוחר בהם מסיבה כללית. כן? כלומר, הבחירה בישראל זה לא רק כדי לתת להם את הבחירה החופשית בין מצוות ועבירות ושכר ועונש בהתאם. זה חלק מאוד מרכזי בחיים שלנו, אבל זה לא הכל. יסוד הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל זה המגמה הכללית שמוטלת על עם ישראל. עם ישראל נבראו לא רק כדי לקבל שכר ולהתרחק מן העונש. זה שער האומות. הם צריכים להשתדל לעשות דברים טובים ולהתרחק מן הרע, וזה... זה התמצית הבריאה שלהם. עם ישראל נבראו בשביל מגמה כללית, בשביל מטרה כללית שהיא הרבה יותר מקיפה מההתנהגות הפרטנית. היא חשובה, ההתנהגות הפרטנית של המצוות היא ממלאת את החיים שלנו. אבל יש מגמה כללית. כן? ישראל אשר בך התפאר. מה זה אשר בך התפאר? איך הקדוש ברוך הוא מתפאר בעולם? כן? כתוב בחז"ל, ישראל עשוני חטיבה אחת בעולם. הקדוש ברוך הוא, איך הוא מתגלה בעולם? הוא מתגלה בעולם דרך עם ישראל. כלומר, הבחירה של הקדוש ברוך הוא בישראל, הבחירה לברוא אותם, וכל היחס שלו איתם, היא סביב הייעוד הגדול של עם ישראל לגלות את שם השם בעולם. לאומות אין את התפקיד הזה. האומות יש להם אפשרות לעשות מצוות ולהתרחק מן העבירות. ולפי זה הם יקבלו שכר או עונש. ואם הם ירחיקו לכת, אז הם יעלמו מהמציאות. הם יחטאו יותר מדי. בעם ישראל קודם כל יש בחירה כללית. הוא בוחר באברהם, יצחק ויעקב, ובזרעם, לכל הדורות, הוא בוחר בכל עם ישראל. מה זאת אומרת? איך אתה יודע איך הם יתנהגו? מי יודע? מה יקרה? אולי הם יעשו יותר עבירות ופחות מצוות. איך אתה בוחר בכולם? הקדוש ברוך הוא בא איתנו חשבון אם אנחנו חוטאים, אבל הוא בוחר בנו בשביל מגמה כללית. כן? בשביל מטרה כללית. לעם ישראל יש ייעוד גדול שאין לאומות. הייעוד הוא לגלות שם שמיים. גלות ייחוד השם בעולם, גלות את טוב השם, את חסד השם, את רצון השם. זה הבחירה הכללית. והקדוש ברוך הוא מטביע את זה בטבע שלנו, שבעצם גם אם בבחירה הפרטנית שלנו נגיע לקיצון, כמו סוף בית ראשון, סוף בית שני, זה התרסקות מעשית פרטנית שאין כדוגמתה. ישראל חוטאים בצורה שאי אפשר לתאר. לעולם לעולם לא נאבד את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כי הקשר הוא לא מבוסס רק על המעשים שלנו. הקשר מבוסס על זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ייעוד מאוד גדול. בסדר, אבל אם אנחנו נעבור על כל התורה כולה, אז אולי הוא יוותר עליהם. נכון, אנחנו צריכים לגלות את שם השם וזה, אבל אנחנו לא עושים את זה. לא, הקדוש ברוך הוא כביכול התחייב ששמו יתגלה רק דרך ישראל. ולכן כביכול הוא לא יכול אף פעם לוותר על עם ישראל. כביכול. הוא ברא את העולם בצורה כזאת ששם השם יתגלה, שמו הגדול יתגלה רק דרך עם ישראל. לכן לא משנה איפה הם יהיו בהתנהגות המעשית שלהם, אם יחטאו, הם עדיין שם ישראל עליהם. הם יקבלו עונש. היא תהיה גלות ארוכה מאוד לחפר על זה. אבל כל ההתנהגות היא תמיד, אף פעם לא, טוב, אין אפשרות של לוותר על ישראל, למחוק את ישראל. אצל האומות, אם הם חוטאים, 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 זהו, אז הם נגמרו, הם נעלמים מהמציאות של ההיסטוריה. אצל עם ישראל לעולם זה לא יהיה כך. לכן הוא מדקדק איתנו כל כך, וגם מייסר אותנו הרבה יותר משאר האומות. כי אנחנו שחקן חיובי, חיוני. כן, נכון, יש עובדים חיוניים. עם ישראל זו אומה חיונית. העולם לא יכול להתקדם בלי שעם ישראל בו, והוא קורא בשם השם. כתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. על מי? עלינו. בשביל זה נברן. כלומר, היחס של הקדוש ברוך איתנו זה לא רק שכר ועונש. אלא הייעוד הגדול, התפקיד הגדול, שהוא מוטל עלינו לגלות שם השם אחד בעולם. זה הכוונה שהוא בוחר בנו בחירה כללית. ודאי הוא בא איתנו בחשבון על כל המעשים והטובים והרעים והכל, שכר ועונש, רואים את זה בכל ההיסטוריה. כן, חובן וגלות, כל ספר שופטים, שירי, ודאי שהקדוש ברוך הוא מדקדק איתנו מאוד, אבל זה לא חזות הכל. אין מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך. לא. אלא יש לך ייעוד לגלות את שם השם. מעשיך יקרבוך. ואם תחטא, אני אביא עליך מלך שגזירותיו קשות ואתה תחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא לא מוותר עליהם. אף פעם. על האומות, אם הן מתנהגות בצורה מסוימת, הוא מוותר עליהם באיזשהו שלב. אין הצדקה לקיום שלהם. אבל ישראל יש הצדקה לקיום שלהם בלי קשר למעשים שלהם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם הצדקה קיומית נצחית. אתם יגלו, תגלו שם השם בעולם. זה אחר כוונה בחירה כללית. בסדר? כן.
אולי המסכת הרוחה הזה, זה נכון אולי מבחינתנו. זה כן ירגיש לנו שאנחנו מתארים, אבל לא מבחינת השם, כאילו אנחנו קוראים את זה.
כן, זאת אומרת, כדאי לנו מאוד בעבודת השם שלנו, שגם כל הזמן נרגיש שאנחנו צריכים להוסיף מצוות זה. נכון. נכון. כי אפשר להגיע, אם לא נחשוב ככה, אז אפשר להגיד, טוב, המעשים זה לא כזה חשוב, זה נכון. אנחנו רואה שבאמת חז"ל מלאים, מלאים, מלאים בתורה ומצוות ותורה ומצוות. אבל בא הרב ואומר, כן, אבל זה לא חזות הקשר, זה לא כל הקשר עם הקדוש ברוך הוא. הקשר הוא מגמתי, כללי, וכמובן, איך אנחנו נשלים את זה? איך נשלים את זה שהשם אחד ושמו אחד? על ידי המעשים שלנו. כן? שבאנו לקיים את התורה ומצוות, אנחנו לא רק השכר האישי שלי, בעולם הזה או בעולם הבא, זה לא מה שמנהל אותי. זה גם. אבל בעיקר, אנחנו באנו למעלות שליחות גדולה בשם השם. יש לנו שליחות כללית, בחירה כללית, והיא לא תתבטל. כי העולם נברא על ידי השם, שם השם ודאי יתגלה בעולם, וזה על הראש שלנו. זה על הנפש שלנו, זה התפקיד שלנו, זה ייעוד שלנו. לכן ישראל מובטחים שלעולם, לעולם, לעולם, לא ייעלמו מהמציאות. כי אם ישראל לא בעולם, אז העולם הוא לא יתקדם לשלמות שלו.
אז למה לא לתכנת את העם שלנו להיות לבחירה? בעצם כאילו,
יעשה משטרי,
כאילו.
אם זה ודאי ששם השם יתגלה במציאות, זה מוכרח שזה יקרה, אז לתת לישראל בחירה חופשית, זה פשוט חוסר שיקול דעת. הרי הם יכולים לפספס. נכון. אז היה עדיף שהם מתוכנתים, רובוטים, בלי בחירה חופשית, ואז היהוד יתמלא. אז למה השם בכל זאת נותן לנו בחירה? אז יש שני צדדים לדבר הזה. קודם כל, זה שהוא נותן לנו בחירה, זה לא אומר שזה לא יקרה בסוף. למה? כי אם ישראל שווים בתשובה ומגלים את שם השם בעולם, מוטב. ואם הם לא שווים בתשובה, אז זה לא יקרה. לא. אם לא, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות ושווים בתשובה. כלומר, בין כך ובין כך שווים בתשובה. אנחנו נגיע ליעד הזה בין כך ובין כך. בכל זאת, אנחנו די מתייסרים באירוע כל הזה. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את האפשרות לזכות בעמלנו כשכר עצמי שאנחנו קנינו לזכות לגלות שם השם בעולם. הוא רוצה לתת את השכר הכי גדול. נכון, שכר שהוא מביא הרבה איסורים בדרך. אבל זה הסיבה, כן? הם מייצרים מכוניות, הם סתם. האומות עושות עוד כמה דברים. האומות הן צריכות גם להצטרף לדבר הזה. עם ישראל הוא צריך להגיע למצב כזה שהוא קורא בשם שם, שלא רק כל עם ישראל יתעורר מזה, אלא שאומות העולם יתעוררו מזה. ואז זה קידוש השם בכל העולם. מייחד את שמו בכל העולם. כן?
אבל אם אנחנו
כן.
לא, כי אם לא היה בחירה, אז נכון
כאילו
אנחנו יכולים לגרום גם
לאמת
העולם
ללכת אחרי זה. נכון, נכון, נכון. זה עולם הבחירה, כן.
איך מסבירים את זה עכשיו? עכשיו יותר או לא? כי יש מציאות
כזאת. כן. אז מה?
כאילו, פה אמרנו שזה ממש הולך ב... אם זה זכר, אם לא...
יש מציאות שלא עכשיו יותר. נכון, נכון, אבל זה... פה זה נראה כאילו שחור לבן.
כן.
בערך כמו שמבינים את זה בגיל 4. אם אני אעשה מצוות, יהיה לי טוב בחיים, עשה עבירות, אז אחרי כמה שנים הילד פתאום מבין שזה לא כזה שחור לבן. נכון, אבל בסדר, אנחנו פשוט, אנחנו מסתכלים, טוב, זה סוגיית רשע וטוב לו וצדיק ורע לו. אז בהקצה המזלג, הרמח"ל, אני חושב, הוא מסביר שזה בגלל שיש לנו רק את ההסתכלות של, גם מהר"ן מסביר את זה ככה, יש לנו הסתכלות רק של העולם הזה. הוא רשע, לפי איך שנראה לי, וטוב לו לפי איך שנראה לי. כן, הוא באמת רשע? נגיד הוא באמת רשע. באמת טוב לו? אולי טוב לו בעולם הזה, כי הוא הולך לתוך את זה בעולם הבא בצורה. יש, אנחנו מסתכלים רק על עולם הזה. אבל הקדוש ברוך הוא משגיח, זה הכל עולם הזה ועולם הבא. כן, לכן כתוב בגמרא שבעולם הבא זה עולם הפוך. פה נראה בעולם הזה שהרשעים הכי טוב, וזה בעולם הבא, אז זה עולם האמת, שבעצם הקדוש ברוך הוא סוגר חשבון בעצם. ודאי, ודאי. כן.
למה זה עוזר לדעת שבעולם בעולם האמת זה סוגר חשבון? כאילו, בסוף העולם הזה הוא יקרי. אז פה הם עושים את כל הרשע שלהם, וטוב למעלה הם מגיעים עוד קצת, אז זה לא אומר לכם. כאילו...
זה לא רק שהם יחטפו, זה שכשיש אמת ויש צדק אלוקי במציאות. כן, זה נראה כאילו העולם, אז נסתכל על העולם הזה, לא, אין צדק. הקדוש ברוך הוא לא דן דן אמת. הנה, תראו, אין צדק, אין אמת, אין יושר. זה לא, יש את העולם הזה והעולם בצרלות כאחד. הקדוש ברוך הוא, זה כל המזמור שיר ליום השבת, זה מבוסס על זה. כן, שהרשעים הם פורחים כמו עשב, ובסוף הם נובלים, והצדיקים הם כמו ארזים, שהם שתולים עמוק, הם יוציאו פירות נצחיים. בסדר? כן. זה בסופו של דבר, כל העמל שלנו זה הבחירה החופשית, נוסיף מצוות, תרחק מן העבירות, שכר, ודאי בזה אנחנו עסוקים, אבל מתוך איזה מבט? האם הנושא הוא רק כמה שכר נקבל וכמה נתרחק מן העונש? כלומר זה איזשהו כמו חשבון בנק כזה, כמה זכויות, כמה חובות יש לי? אומר, לא, כל המערכת הזאת שקיום המצוות של עם ישראל, כל זה שישראל מקבלים את התורה וכולי, זה הכל בתוך המעטפת של המגמה הכללית של עם ישראל בעולם. כי כשעם ישראל עושים מצוות, הם לא מקבלים שכר, הם מקדשים את שמו בעולם. ושזה הולך ומתווסף, אז מכל קיומי המצוות, וכל מסירות הנפש של המצוות, וכל ההתרחקות מן העבירות, הולכת וצומחת פה המגמה הכללית של ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. צריך לחבר את העבודה האישית הזאת שהיא קיימת, והיא ממלאת את החיים שלנו, למגמה הכללית. בסדר? ולכן יש ביטוי כזה בחז"ל שעושים מצוות לשמה. כן? תבוא לגוי, תגיד, תעשה מעשה טוב לשמה. מה זאת אומרת? מה יוצא לי מזה? כן? מה יוצא לי מזה? אנשים בעם ישראל, כולנו יכולים לעשות כל מיני מצוות שאנחנו עושים, לא רק בשאלה של מה יוצא לי מזה. אני עושה את זה כי אני רוצה לעשות את הטוב הזה. כן? בנפש של הגויים זה לא עובד ככה. אלא מה יוצא לי? מה אני ארוויח? כן? כמה שכר אני אקבל? כן? אצלנו לא. אנשים עושים בשביל עם ישראל בלי לחשוב מה הם יקבלו. כן? כי אנחנו פועלים לא רק מהמסגרת הזו של השכר והעונש, אלא גם מתוך המעטפת הרחבה יותר, של המגמה הכללית הזאת. בסדר? כן.
אם עם ישראל, לא רק שהוא מועז בעבירות שלו, אלא גם כל המגמה, בכל
הוא פשוט לא בא לי, הוא לא בא לי להיות יהודי, לא בא לי, לא רק בתורה המצוות, הוא מבין את העומק הזה של הקשר הזה, הוא אומר, לא, זה נראה
כאילו, אין באמת בחירה.
בנקודה הזאת אין בחירה, ברוך השם. אחרת היינו מאבדים דבר גדול ועצום. נכון, אין בחירה. ברוך השם. טוב, תודה רבה.